סימן תמ"ח סעיף ג' בסופו, התבאר שימכור לגוי מכירה גמורה בדבר מועט, כתב דברי מלכיאל שיש להוזיל אנוכי את מחיר החמץ ב3% משוויו, כדי שיהיה לאנוכי רווח מעסק זה. ובזמננו דעת רב ניסים שאדם פרטי יש לו להוזיל מחיר החמץ בכ10%, ובעל עסק די לו להוזיל ב5%, וכשכמות הסחורה שקונה אנוכי מכולם היא גדולה, ייתכן שאין צורך להוזיל ביותר מאחוז אחד, כיוון שגם רווח של אחוז אחד הוא סכום ניכר. לגבי פירוט המקומות שנמצא שם החמץ, כתב דברי מלכיאל שבאופן שמוכר לנוכרי רק חלק מהחדר שבו מונח החמץ, יש לו לפרט בשטר באיזה צד נמצא חלק זה של החדר, כדי שיהיה מקום מסוים. ואין די לכתוב בשטר שהוא מוכר את מקום החמץ, כיוון שלפעמים הוא יכול מאיזה סיבה להזיז את החמץ ממקומו ושוב אין למקום מסוים. מטעם זה כתב רב מוישה שגם יש לכתוב בשטר את הכתובת המדויקת של המוכר, כדי שיהיה המקום המכור מסוים. ומי שיש לו תורך לפרט את כל המקומות, דעת הרב יושב שיכולו לסמן את כל המקומות שברצונו להזכיר ולכתוב בשטר ההרשאה שהוא מזכיר לנוכרי את כל המקומות המסומנים. וכך רבים נוהגים היום. אמנם מקומות שאינם מסומנים בשעת כתיבת שטר ההרשאה אלא רק בשטר המכירה, דעתו שם שיש, דעתו של הרב יושב שיש לדון אם יחול עליהם מינוי השליחות, כיוון שהם אינם מבוררים בשעת מינוי השליחות. ובדעבד יש לסמוך על כך שיתנו לשליח כוח והרשאה להזכיר אף מקומות שאינם כתובים בשטר ההרשאה, וכך נוהגים כיום. אומר המשנה ברורה, כתבו האחרונים שאף אגב שלכתחילה יש למכור בכסף ובמשיכה, כמו שהתבייר כבר, מכל מקום אם החמץ מרובה ואי אפשר למשוך החמץ כולו, וכן אם אין החמץ כאן שיכול לעקום למושכו, אלא הוא בעיר אחרת או בדרך, יש לו להקנותו לנוכרי בשאר קניינים, כגון על ידי רושם שנהגו בקצת מקומות שלוקח רושם על דבר הנקנה כדי שיהיה לו סימן ידוע, ועל ידי זה קנוי לו הדבר, או על ידי תקיעת כף, דיינו שמקים כפיהם זה על זה, או על ידי נתינת פרוטה במקומות שנהגו שכשלוקח נותן פרוטה למוכר נגמר המקח, או במקום שנהגו שמסירת המפתח הגמר המקח. מי הוא? על כל פנים צריך שאומר, הנה מוכר לך חמץ פלוני ופלוני והצח כך וכך, ולא כמו שאומרים מהמון, הרי אני מוכר לך המפתח, וזה לא חשוב כלום. וכן כל כיוצא בו, כל מקום ומקום כפי מנהג הסוחרים, חשיב הדבר כקניין על פי תורה, ושפיר יש להקנות את החמץ גם בקניין זה. זהו הקניין סימפטומטה שרבים אומרים שהוא נקרא מדורייתא, כך לומד הריטב"א בקידושין, וכך כותב החתם סופר, שכיוון שהסוחרים נהגו כך מרצונם, הרי זה כמו כל תנאי שבממון שתנאו קיים מן התורה. מידך הנשיא וסימן ריש א' כתב שקניין סיתומתא מנהג הסוחרים אינו אלא מדרבנן. כל פנים, שעושים את הקניין הזה ביחד עם שאר הקניינים, אומר רב אורא לוכה שדבר פשוט שעושים קניין סיתומתא, ראוי לעשות גם את הקניינים האחרים שהם עיקר הקניינים, רק בדיעבד לסמוך גם על זה. כי לעניין איסור יש מחלוקת האם סיתומתא יועיל או לא, ולכן החתם סופר אומר שלצרף לזה עוד קניין דאורייתא. ובדיעבד, במקום שהוא זה כמה קניינים, וכן אומר רבו לוחם נכון לכתחילה שלא לסמוך על מנהג הסוחרים לבד, אלא יראה לצרף עמו עוד קניין. ואיך שעושה כמה קניינים, מה נכון שיאמר לו בפירוש הוא מקנה לו אפילו באחד מהקניינים ואף כי בכולם, הסבירה דברי מלכיאל שישלחו שדעת הנוכל לקנות דווקא בכל הקניינים. ואם אחד מהקניינים לא מועיל, תתבטל כל המכירה. לכן הוא אומר, אפילו באחד מהקניינים ואף בכולם. עוד עצה אומר המשנה ברורה, או יש למכור החמץ על ידי אגב, דהיינו שימכור לנוכרי קרקע או חדר, או יזכיר לו, והגבן יאמר, קנה החמץ שיש לי במקום הקרקע, או בכל מקום שהוא. ובקניין אגב קונה אפילו אינם סבורים כאן. והקרקע נקראת לנוכרי בכסף עם שטר, ובסחירות די בכסף בלבד. ואפילו אם אין הנוכרי נותן לו כל הכסף, רק דמי קדימה, סגי. ויתנו עמו הישראל שיקנה בזה בדמי הקדימה החדר והחמץ, ושאר הכסף יזקוף עליו במלווה. וכתבו עוד שאם הבית שהחמץ שם אינו שלו, אלא שסחורה בידו, אז לא תועיל מכירתו, דאין למכור דבר שאינו יכול למכור דבר שאינו שלו, אלא יזכיר לנוכרי אותו החדר, ויזכיר לו סתם, להחזיק בו כליו ומטלטליו, ולא יאמר לו בהדי שמזכירו להניח בתוכו חמץ. אם כן, בקניין סודר שמקנים אגב קרקע, שיעור הקרקע כתוב השכונו בחוש משפות שדי בקרקע כלשהו, וכתב הרימו שאין צריך לקנות דווקא אגב קרקע מסוימת, לכן כתב שם השולחן ערוך. או שמקנה לנוכרי מיטלטלין אגב שכירות קרקע, דעת רב ניסים שצריך להזכיר לו שיעור קרקע ששווה לנוכרי להזכירה בפרוטה לשבוע. וכן המשאיל קרקע כלשהו, כתב השולחן ערוך, שאפשר לקנות מיטלטלין אגב קרקע שאולה, כמבואר ברמו בסימן ריש בית. ובזמננו שהרב מוכר את חמצם של בני העיר בשליחותם, הסתפק רב קיבה איגר האם אפשר להקנות את חמצם של בני העיר אגב קרקעו של הרב, ודעת החתם סופר שאין זה מועיל, מאידך המקור חיים כתב שבדיעבד מועיל כנן אגב באופן זה, לכן כתב החיי האדם. ולמעשה דעת רב ניסים שיתכן שעדיף להקפיד לך תחילה שיהיה הקרקע של המשלח. ובטעם הדבר, והקרקע נקנית לו קרי בכסף עם שטר, ובטעם הדבר שאינו קונה בשטר לבד, כתב הכסף משנה, שהרי אף ישראל הקונה קרקע מישראל אינו קונה בשטר לבד, אלא במוכר שדה ומפני רעתה. ובטעם הדבר שאינו קונה בכסף לבד, כתב שם משום שכיוון שסתם נוכרי הוא אלים, חושש הישראל המוכר שלא כתיבת השטר יערער הנוכרי על המכירה, ומשום כך אינו מקנה לו ללא שטר, אף במקום שאין כותבים שטר. והוסיף שם שמדברי הרמב"ם משמע, שהטעם הוא משום שאין הנוכרי סומך דעתו אלא על השטר. וכתב הלחם משנה שאף לטעם זה אין הנוכרי קונה קרקע ללא שטר, אפילו במקום שאין כותבים שטר, ושלא כמו ישראל הקונה מישראל. ממשיך המשנה ברורה, ישראל שקנה חמץ מהאקום ונתן כסף ולא משך עדיין, אף על גבי לכתחילה בוודאי יש לו למכור קודם הפסח, שהרי לפי דעת כמה פוסקים כסף קונה בין ישראל לנוכרי, מכל מקום אם לא מחר ועבר עליו הפסח מותר, שהרי לרוב הפוסקים אינו קונה אלא במשיכה. אבל להפך, כשמשך אפילו לא נתן כסף ועבר עליו הפסח, יש לאסור. אכן, אם לפי מנהג הסוחרים לקנות בכסף, מצטדי הפרים גדים להחמיר גם בדין הראשון. וכן, אם נתן קנה ונתן הנוכרי צ'ק על כך, דעת הרב יושיב, שנחשב הדבר לקניין סיתומתה, ויש להחמיר בחמץ שלא להשתמש בו לאחר הפסח. אומר השולחן ערוך, אבל מתנה על מנת להחזיר לא מהנה. אם הוא נותן לגוי מתנה על מנת להחזיר, היינו לאחר הפסח, לא מועיל. וכשאמר לו, ענת שחזרו, ולא כתב זמן, כתב הרמו בחוש משתת שיכול המקבל להחזירו מתי שירצה, אלא אם כן אמר ענת שחזרו לי, והוא דבר שנותן נצרך לו כגון אתרוג לצאת בו. ואף אם קצב לו זמן, וקודם שהגיע הזמן שצריך להחזירה, אמר הנותן הרי נקילי התקבלתי, כתב לכמן עניין, הנותן לולב לחברו על מנת להחזירו, שמתנתו מתנה משום שמחל על תנאו. אז מתנה על מנת להחזיר לא מועילה, אף על גבדי בכל התורה מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה. אם נתקיים התנאי, אך היצריכו חכמים מתנה גמורה משום חומרה דחמה. ולעניין דעבד, אם נתקיים התנאי שהחזירו אם מותר, נחלקו האחרונים בזה. וחיך שאמר הרי נתן לך תחזירן עלי, גם כן יש בזה מחלוקת כמבואר בביאור הלוכה. והטעם שמתנה מעט להחזיר לא תועיל, שום שיתכן